כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן היום שרון לרנר ועומר מנחם שליט. שלום לכם. שלום גם לך יובל, על מה נדבר היום?
שלום מאיה, היום נדבר עם דוקטור ננה אריאל, שהיא חוקרת רטוריקה, ספרות ותרבות מאוניברסיטת תל אביב. לאחרונה התפרסם ספרה מניפסטים, כתבים של אי נחת על סף המאה ה-21, בעצם עיבוד של עבודת הדוקטורט שלה, ועוסק במניפסטים של כתבי עת ספרותיים בישראל משנות ה-80 והלאה. יש שם גם קובץ כזה גדול בסוף של מניפסטים שהתפרסמו. זה מאוד מעניין לקרוא את זה ככה בבלוק, וזה מעניין לחשוב על זה. מניפסט זה דבר כל כך מלא תשוקה ושאיפות ויומרות, והרבה פעמים זה מתנפץ על סלע המציאות, נגיד. ויהיה לנו ביקורת הביקורת, וגנזים, וכל מיני דברים ככל שנספיק.
נכון, נתחיל עם פסטיבל ברלין. מבקר הקולנוע אבנר שביט מדווח בפייסבוק על כך שאת הימים האחרונים בפסטיבל ברלין אפשר להגדיר כחגיגה כפולה להוצאת כתר דווקא. עם בחורות עולמיות לעיבודים קולנועיים של שני ספרים שיצאו אצלם בעבר. אחד זה המורה לאנגלית של יפתח רייכר עתיר, שהפך להפקה בינלאומית של הבמה יובל אדלר, שעשה קודם את בית לחם, הפקה שמשתתפים בה דיין קרוגר ומרטין פרימן, והספר יוצאים לגנוב סוסים של פר פטרסון הנורווגי, שהפך לסרט נורווגי עם שחקן שוודי. אז הנה קצת על הקרנות הבכורה של שניהם, כולל ראיון ומבטיח אבנר שביט עם פטרסון. הוא מסביר בראיון הזה למה הוא ביטל את הביקור שלו בישראל. קרוגר מספרת על העבודה שלהם אנשי מוסד. הבמאי של יוצאים לגנוב סוסים, שנאלץ להקדיש את מירב מרצו לדיון בסרט הטרי האחר שלו, מרדף קר, ועוד כל מיני דברים מבטיח אבנר שביט, נכון. ונותן איזה קישור לטקסט שלו בוואלה.
כן, הוא נותן שם משתף קישור לכתבה שלו. שמטבע הדברים, מה שעניין אותנו זה קישור לספרות. אז הוא כותב שם על פר פטרסון הנורווגי, שבמקרים רבים סופרים מתרחקים מן העיבודים הקולנועיים לכתביהם, מתעלמים מהם או מביעים בגלוי את חוסר סביעות רצונם. לא הפעם, פטרסון נהג אחרת, ואף שלא היה מעורב בכתיבת התסריט, הוא הגיע לפרמיירה כדי לתמוך בה, והעניק רעיונות בנושא שבהם הצהיר כי הוא מרוצה לחלוטין ממה שראה על המסך. הוא מזכיר שם, אבנר שביט, שפטרסון הוא אחד הסופרים הסקנדינביים המוכרים ביותר בישראל בשני העשורים האחרונים. ארבעה מספריו פורסמו בהוצאת כתר, כמובן יוצאים לגנוב סוסים, וגם לסיביר, ארור אתה נהר הזמן ואני מסרב, והוא אומר שגם ספרו הטרי אמור לצאת שם באותה הוצאה במהלך השנה הקרובה. אני חושב שהוא מתכוון לספרו האחרון שנקרא גברים במצבי, לפי מה שראיתי.
אבנר שביט כותב שפטרסון שאל אותו על הוצאת כתר. הם מציעו גם את עמוס עוז, נכון? והוא סיפר, פגשתי את עמוס בנורווגיה לפני כמה שנים. הוא היה אדם מאוד סימפטי וסופר מצוין. אהבתי בעיקר את סיפור על אהבה וחושך. בדיוק ראיתי את העיבוד שנטלי פורטמן עשתה לו ואהבתי אותו מאוד. אני לא מבין למה הביקורות היו כל כך שליליות. צריך להעריך אותה על השאפתנות שלה. הביקורות היו שליליות כי זה סרט גרוע, אבל בסדר, אוקיי. כאילו זה די פשוט בסך הכל.
פטרסון, יש הסבר פשוט.
סרט נוראי, ראית אותו?
לא ראיתי.
אוקיי, סרט נוראי.
לצערי או לשמחתי, אני מרגיש שאני ככה מחוץ לדיון, אני מאוד אהבת את ה... אני מגיע לדברים האלה בשלב נורא מאוחר, ואז יש איזה כבר דיבור, והדיבור על זה היה שזה מזעזע, אז אמרתי, טוב, למה לראות את זה? אבל,
כדי להחליט נצח. בעצמך ולא להיות עדר.
אבל יש לי אותך, אז כאילו אתה אמרת
לא, אבל לי יש את הטעם שלי ולך יש טעם אחר לגמרי, זה עובדה, כך שסביר להניח שאתה אפילו תאהב את הסרט הזה.
את הסרט
סביר להניח שאתה אוהב את... אני אמליץ לך עליו, כדי לראה את הסרט הזה.
אתה אוהב את הסרט המזעזע הזה, נכון. זה מתאים לטעמך.
נכון, הקלוקל, לגמרי.
לגבי הביטול של הביקור של פטרסון בישראל, שביט כותב ככה, פר פטרסון ביקר בישראל לפני 12 שנים, וחשב לעשות שוב לפני 4 שנים, עד שהגיעו לאוזניו תוצאות הבחירות לכנסת, תכננתי לבוא ליריד הספרים בירושלים, אבל אז שמעתי שנתניהו נבחר שוב, הוא מספר, אמרתי לעצמי, אם כך, אני לא רוצה לבוא לישראל. נתניהו הוא איש אפל, הוא אומר, ואני שונא אותו. כתבתי לשגרירות הנורווגית שאני מבטל את בואי, והם אמרו שהם מבינים אותי.
אני תמיד ברגעים האלה תוהה למה אין שאלת המשך של המראיין. למשל,
כן.
שאלה אפשרית במקרה הזה שאני הייתי שואלת אותו זה, האם אתה הפסקת לנסוע לארצות הברית כשדונלד טראמפ נבחר לנשיאות? למשל. כלומר, כשאתם לא באים לפה בגלל המנהיג שאתם שונאים, מנהיג שלנו, אנחנו צריכים לסבול אותו, לא אתם. האם זה אומר שאתם מתייחסים ככה לכל שאר המקומות בעולם, ובודקים מי מנהיג, מי ראש הממשלה, מי הנשיא, אם אנחנו מחבבים אותו, לא, אני לא נוסע יותר לניו יורק, כי כל עוד טראמפ הוא הנשיא. זה אנשים באמת, זה מאוד מעניין.
מה קורה, נגיד, במקומות כמו... אני חושב שהרבה פעמים... מאוד נוח לעשות את זה כשמדובר בישראל. לא רק בגלל דעת הקהל השלילית באופן כללי.
לא, זה
ישראל.
סקסי, זה אופנתי.
זה סקסי וזה אופנתי, וגם אי אפשר לשכוח את זה, לאף אחד לא אכפת מה-300-400 עותקים שהספר שלך נמכר בהם. בארצות הברית הספר שלך יכול להימכר במיליונים, וזה אשכרה
כן,
יכול לשנות את החיים
אותו,
שלך.
כן, אני רוצה לראות אותו אומר, טראמפ הוא איש אפל ואני שונא אותו, ולכן ביטלתי, כתבתי לשגרירות הנורווגית, ורגליי לא ידרכו עוד על אדמת ארצות הברית, כל עוד טראמפ הוא הנשיא. פשוט לא יאמן. אז עיתונאים, אנא תשאלו, שאלות המשך.
יכול להיות שאבנר שביט שאל את זה, אנחנו לא יודעים. הוא אמר שהוא יפרסם את הרעיון המלא עם פטרסון כשיצא הספר הבא שלו, כשהספר הסרט יופץ
אני
בישראל.
אני רק יכולה להגיד לך שפעם, הסופר היחיד שענה לי את הדבר הזה בכנות, היה אלכסנדר המון, שהיה פה בארץ בפסטיבל הסופרים במשכנות שעננים.
כן.
וריאנתי אותו שם.
כן.
זכיתי לפגוש את האליל הזה, באמת סופר גדול.
פרויקט לעזור
ואז היה, נכון, ואז היה מין המון עניינים, מי בא, מי לא בא, הם באים בגלל ה-BDS, איימו עליהם, לא ביקשו מהם לא לבוא.
מתי זה היה? באיזה שנה זה כבר היה?
זה כבר לא זוכר, די מזמן, 6-7 שנים.
כבר אז היה BDS חזק?
ברור. ושאלתי אותו, האם הייתה לו התלבטות? הוא בוסני הרי.
כן.
בוסני שחי בארצות הברית, ברח משם, זאת אומרת, הוא נסע לארצות הברית ואז לא יכול לחזור, והתחילה שם המלחמה, כל הדבר הזה, ושאלתי אותו אם היה לו בעיה לבוא לפה, האם לחצו עליו או בעיה בפני עצמה, ואז הוא הסתכל עליי המום ואמר לי, מה זאת אומרת, אם הייתה לי בעיה עם המנהיגים של מדינות, לא הייתי נוסע לשום מדינה, אני חי בארצות הברית, כאילו, תראי את הנשיאים שלה, זאת אומרת, באמת, אני לא הייתי נוסע לשום מקום.
זה תשובה טובה.
מה זה קשור?
זה תשובה טובה, יש מעט מאוד מקומות שבהם המנהיגים, זה מישהו שמצדיק ביקור... יכול להיות, אבל תדעת, יש יריד בינלאומי בירושלים במאי, אז פטרסון, תעקוב אחרי הבחירות, זה ממש רגע לפני יריד הספרים הבינלאומי.
מה שאני אוהב לדבר פטרסון זה שהוא מקשיב לתוכנית שלנו, ואני בטוח שהוא ישמע, אני בטוחה שהוא ישמע את זעקתך.
בוא במאי, אם, לא יודעים מה יהיה באפריל, אבל אם באפריל יחליפו פה את השלטון, אתה מוזמן.
נכון, נכון, בסדר. אבי גבאי, ראש הממשלה. בסדר.
שזה, צריך קודם לבדוק מה דעתו של פר פטרסון על אבי גבאי.
אוקיי, בעיניי הדבר היותר מעניין, אני מאוד, עם כל הכבוד לפר פטרסון, באמת, הדבר היותר מעניין ויותר משמח כאן, זה העיבוד לקולנוע של רומן ישראלי. אתה רואה, הוא הפך אותי לפטריוטית, פר פטרסון.
ממש, את יוצאת פה ממש כאילו...
אני מצטערת, אבל זה...
הימין החדש.
לא צריך כאילו להיות, אבל באמת נורא נורא צבועים, כאילו, כשמתעסקים בפוליטיקה של מדינות אחרות.
זה הכל כסף.
אוקיי, עיבוד לקולנוע של רומן ישראלי הוא דבר ששימח אותי בדיווח של אבנר שביט, המורה לאנגלית, ספר של יפתח רייכר עתיר, שיצא גם בהוצאת כתר כמובן, מדובר במותחן ריגול, שפורסם לראשונה בשנת 2013, ובו מסופר סיפורה של לוחמת מוסד שנעלמת לפתע, ואז מסתבר שמתאהבת ופיתול שלם. הלכתי לקרוא קצת על יפתח רייכר עתיר, אני אספר לך שהוא נולד ב-1949, הוא היה מפקד מערך המבצעים המיוחדים באגף המודיעין. הוא היה סגן מפקד סיירת מטכ"ל במבצע אנטבה. השתחרר מצה"ל בדרגת תת-אלוף. קראתי שיש לו תואר שני בספרות עברית מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. עבודת הגמר שלו עסקה בשבוי הערבי בספרות מלחמת העצמאות. זה רק, על זה אומרים רק בישראל. אתה מבין מה הוא עשה ומה הוא חקר? הוא כתב עד כה 4 ספרים. הראשון, עסקת חבילה, פורסם בשנת 2007. אחריו פרסמת שקיעה כפולה. אמורה לאנגלית, בשנת 2017 את נאמן למקור בהוצאת כתר. כמו שאמרנו בפתיחה, את סוכנת המוסד בסרט על פי הספר שלו, מגלמת דיאן קרוגר. היא סיפרה במסיבת העיתונאים הרשמית לקראת הפרמיירה, כי לצורך התפקיד היא התאמנה עם אנשי מוסד במהלך שהותה בישראל.
זה דבר מדהים.
כיף לה.
אני כבר ראיתי ביקורות על באתרים אמריקאים, נדמה לי בוורייטי על הסרט הזה. הם אומרים שהוא סרט מתח יעיל, אבל לא מחדש בז'אנר.
מחדש
בז'אנר. אני לא יודע מה זה אומר.
אם יש מתח ויש מוסד,
גיב
עשה לי
תלפור וראייתי בחייכם.
מוסד זה נושא נורא, שירותי הביון הם תמיד נושא מאוד מאוד מעניין. השירות הביון שלנו הוא המוסד, ודי מוזר שפה לא עושים המון המון סרטים על המוסד, הרי זה חומרים מדהימים. עכשיו, אתה ואני קראנו הרבה פעמים פה, כי אנחנו אנשים שחושבים שיש להם השפעה, לאנשים...
כולם מאזינים לתוכנית שלנו, מה זאת אומרת?
לאנשים מהסוג הזה, כמו יפתח רייכר עתיר, או פוליטיקאים, וכל מיני כאלה בעמדות שיודעים דברים, לכתוב ספרות.
נכון.
והנה, הוא כתב. אז זה שהוא היה שם דווקא מאוד מעניין.
אולי אנחנו צריכים לדבר איתו. אולי זאת הזדמנות לדבר איתו.
נכון.
בכל אופן, הדמות הזאת היא דמות, זה באמת יפה העניין הזה של האיש מודיעין וחוקר ספרות, כמו שכתבו בגיליון של משיב הרוח שהוקדש לחיים גורי, קצין מודיעין טוב חייב לקרוא שירה, אז גם פרוזה, וגם לכתוב פרוזה.
הוא לא חייב לכתוב פרוזה, אבל זה מאוד מעניין שהם עושים את זה, נכון.
בכלל, אולי אנשי מודיעין בכירים יכתבו שירה ופרוזה, ובזה הם יתמקדו. זה יהיה אבל הסוף שלנו.
אני חושבת שזה יהיה הסוף שלנו. כן. תתמקדו במה שאתם טובים בו, ותצילו אותנו.
תצילו אותנו, בדיוק. כשמופיע כתב עת חדש, בטח כתב עת ספרותי, נכלל בו לרוב מניפסט, זו מילה גדולה. תמיד זה מחזיר אותי למניפסט הקומוניסטי, או דברים ענקיים כאלה, כל מיני דברים שאתה עומד מולם ביראה, צרת כוונות שאמורה להכריז על השאיפות הגדולות של האורחים במקרה שכתב עת, טקסט נחרץ ותקיף שמבהיר לקוראים מה חסר להם ומה הם עומדים לקבל. זאת התפיסה הפופולרית של מניפסט, כן? היא כנראה לא מאוד תואמת למציאות, כפי שעולה מהספר של דוקטור ננה אריאל, מניפסטים, כתבים של אי נחת על סף המאה ה-21, היא חקרה בו מניפסטים שנכתבו לקראת סוף המאה ה-20, ובכלל היא עוסקת שם, יש שם שלושה חלקים בספר, היא עוסקת במה זה מניפסט באופן כללי, במניפסטים מוקדמים יותר, ואז באמת החלק העיקרי במניפסטים חדשים. המניפסט מתגלה כיצור הפכפך וגמיש בהרבה ממה שנהוג לחשוב, וגם אחד הדברים היפים בספר זה שיש שם מקבץ גדול של מניפסטים שאפשר לקרוא אותם, וזה יוצא.
אבל יש גם דווקא, אתה יודע, יש כתבי עת מאוד לוחמנים, עם מניפסטים גם מאוד לוחמנים.
נכון.
למה אתה...
ולהפך, דווקא כשזה קורה, הרבה פעמים זה נעשה עוד יותר מגוחך, כי אתה מגלה שאחרי מניפסט לוחמני ותקיף, העניין הזה שרד שלושה
כן,
גיליונות.
כן, אבל זה, אתה יודע, זה כמו הורים, שאומרים להורים עכשוויים, כמונו. כן. שאומרים לילד שלהם כל מיני דברים כאלה, אם אתה לא תעשה זה, ואז מתקפלים תוך חמש כן, דקות. זה כן. מניפסט.
נכון.
אנחנו כולנו כאלה.
זה בדיוק. כולנו הפכפכים גמישים בהרבה ממה שנהוג לחשוב. אז שלום לדוקטור ננה אריאל.
היי, יובל ומאיה.
אולי נתחיל עם הסבר קצר של מהו מניפסט ומה מגדיר אותו, אם כי מי שיקרא בספר שלך יגלה מהר מאוד שהדברים האלה לא מוגדרים היטב, או לא בדיוק מוגדרים היטב.
נכון, אבל מניפסט, אני חושבת כמו שכולנו מכירים, הוא פשוט הצהרת כוונות פומבית כלשהי, כשהצהרת כוונות עצמה יכולה להיות מאוד עמומה, זאת אומרת לא חייבים להצהיר על כוונות מאוד ספציפיות ונחרצות, כמו למשל שיש בספר את מניפסט כתב העת קטם שפורסם ב-2006, והוא כותב, נוכח התאפשותה של השירה העברית והפיכתה ממבע אומנותי, אותו ניתן להעריך ולבקר לכתיבה יוצרת, גובר הצורך בנקיטת עמדה בעולם חסר עמדה, מניפסט ככה מבקש לעורר מחדש שיח אסתטי אשר הפך רופס ומתירני, ואז 1, 2, 3, 4, 5, אז יש כאלה.
אי אפשר להגיד נחרצים. עליהם שהם הפכפכים, כי הם גם שמו אומנם פצצה דמה, אבל כאילו... במשרדים של אליקון.
נכון, טוב שאת זוכרת.
תשמעי, זה רגע משעשעות.
עד שסוף סוף יש על מה לדבר בעולם הספרות.
יותר תיאטרון מפעולת חבלה. אז יש כאלה את הנחרצים, ויש כאלה שהם עדיין מניפסט, אבל הם לא מכריזים על כוונות ספציפיות כלשהן. אז אני חושבת שהמרכיב העיקרי הוא העניין הפומבי, הדבר הזה של להכריז הכרזה כלשהי עמומה, נחרצת, ברורה, לא ברורה, אבל באופן פומבי. מניפסטים לא כותבים למגירה. אני בטוחה שיש כאלה, כן, כאלה שכותבים מניפסטים למגירה, אבל העניין הוא ההתכוונות הפומבית. כן. לעשות משהו באופן פומבי כדי, כמובן, להשפיע.
אז מה מאפיין את המניפסטים האלה שאת חקרת בעצם? מה גילית עליהם?
המניפסטים שאני הבאתי בספר הזה הם באמת חדשים, זאת אומרת, הם מ-30 השנים האחרונות, משנות ה-80, של המאה ה-20 ועד 2011, עד המאבקים החברתיים של 2011. וכל זה לאור כמובן מסורת כתיבת המניפסטים בכלל והעברית, המניפסט זה הז'אנר של המאה ה-20 אפשר להגיד.
כן.
אבל שנות ה-80-90 הרבה פעמים נתפסות בתור תקופה מאוד לא מניפסטית, כזאת שעייפים מדי כדי להכריז בעל דברים.
כן.
ואני גיליתי שזה לא בדיוק נכון, זאת אומרת בתוך התקופה הזאת יש... רק באוסף הזה שהבאתי כאן, שהוא מייצג אבל הוא לא שלם לגמרי, יש פה איזה 50 כתבי עת חדשים שפרסמו מניפסטים, בתחומי התרבות, ספרות, אמנות, ואחד הגילויים דווקא המפתיעים אולי זה שהם ממשיכים מסורת הרבה יותר משהם שוברים אותה. זאת אומרת, אפשר למצוא מאפיינים מאוד דומים למניפסטים קודמים.
של בתנים, נגיד, במעורר וכל מיני דברים מהסוג הזה, כלומר הם מתכתבים עם זה?
כן, כן, למשל הם מתכתבים באופן מודע או באופן לא מודע, הם יוצרים איזושהי מסורת המשכית, וכולם באופן די עקבי ממציאים משברים. עכשיו, אתם יודעים, המשברים של תחילת המאה ה-20 או סוף המאה ה-19 שונים מהמשברים של היום, אבל כולם באופן עקבי מייצרים את תחושת המשבר הזאת, או באופן נחרץ ואגרסיבי, או דווקא ההפך, באופן מאוד מינורי של מה אנחנו עושים כאן ומתעסקים בתרבות בזמן שהכל מתפך עלינו.
כן, את מתארת כמה תפיסות ששולטות במניפסטים האלה, ושתי המרכזיות אפשר לומר זה החלל הריק והספקנות. זאת אומרת, החלל הריק זאת גישה שאומרת במניפסט, אין פה כלום, הכל נורא, באנו להציל את המצב, ולאלה שאומרים, אין פה כלום, הכל נורא, מה אנחנו בכלל עושים בעצמנו, בגדול.
בדיוק, בדיוק. אז יש אלה שבאים ואומרים, כדי להציע משהו חדש, אנחנו אוהבים להוכיח לכם שמשהו חסר, כן? אז אנחנו צריכים ליצור איזשהו חלל ריק שאפשר להיכנס אליו. אז נניח, יש לנו את, נגיד את מניפסט אב מ-93, לא יודעת אם אתם מכירים, או כן, השומעים כן. מכירים, אבל אב, כתב עת שהיה קצר מועד, אבל משפיע בזמנו ומאוד מעניין, שערך אותו בין השאר דורי מנור. והוא פותח ככה, התרבות הישראלית משוות לרוח חדשה, משווי רוח הקראיים של יוצרים אין די בהם. הגיע את האמונה, ההתלהבות ולעת היצירה, הגיע זמנו של הפתוס, באה העת לשנות, להשיב רוח חדשה. כל המניפסטים של כתב העת הזה שכולה שרד 4 גיליונות ו4 במספר, 4 במספר היו 3, הם לגיליון השלישי הם קראו 4. להקדים את העתיד איכשהו.
אבל יש בעצם משהו כמעט, מצד אחד מעורר השראה ולהגיד איזה יופי, אתם נלחמים בתחנות הרוח האלה, ואתם למרות המצב הבלתי אפשרי ממשיכים להוציא כתבי עת לאור ולעשות את הניסיון ההירואי הזה. מצד שני יש בזה משהו כמעט מעורר רחמים, אתה קורא את ההצהרות האלה, גם אם אלה הצהרות ספקניות של מה פתאום אנחנו מוצאים כתב עת בזמנים כאלה, בכל זאת, זה, בסופו של דבר זה שורד 3 גיליונות, ואתה אומר, אוקיי, מה, זה נורא מעורר רחמים.
נכון, אני חושבת ששתי התחושות הסותרות האלה שאתה מתאר, זה בדיוק מה שמושך אותי לז'אנר הזה מלכתחילה. מצד אחד זה ז'אנר של אנרגיה, של אופטימיות, שהיא לפעמים מדבקת, כן? אי אפשר שלא ככה להתלהב ולראות שמישהו מנסה להציע משהו חדש, מנסה לשנות, ויש בזה משהו מאוד יפה, כמעט אוטופי הרבה פעמים. אידיאלי, אידיאליסטי.
אני חושבת שאי אפשר שני, להוציא כן. כתב עת לספרות בלי להיות אדם יש לו איזה מנוע מהסוג הזה,
כן.
שמהצד מישהו יכול להגיד שהוא פתטי, אבל אתה יודע, זה
מישהו,
זה מישהו שהדבר הזה מאוד חשוב לו, מאוד בוער בעצמותיו, הוא רוצה לעשות מהפכה בעולם הזה של הספרות, זה חייב להיות ככה.
אין בכלל ספק שמי שמוציא כתב עת חדש מעוניין לעשות את זה. זאת אומרת, יש פה משהו אותנטי במובן הזה, של הרצון לתרום, לשנות, להוסיף, גם אם מניעים הם אנוכיים כאלה ואחרים, יש פה איזו אנרגיה. ומצד שני, ההיסטוריה של המניפסט הזה, וזה כתבתי במפורש בספר היסטוריה של כישלון, במובן לפחות של הפער שאי אפשר להתעלם ממנו בין הכוונות וההצהרות לבין המציאות, לכן הרבה פעמים חלק מהמניפסטים בכלל לא מצהירים על שום דבר קונקרטי, יש כמה מעניינים כאלה.
אחד
לא
מהם,
אומרים
אחד
מה הם הולכים לעשות.
אחד כן. מהם למשל זה כתב את 0-2, תקני אותי אם אני טועה, אני חושב ששם הם אמרו בואו פשוט לא נצהיר שום דבר, זה נורא יפה, איך שאת מדבר, איך שאת מתייחסת אליו, מי שעמד מאחורי כתב העת הזה היו צרויה שלו ויגאל שוורץ, והמניפסט שלהם היה בעצם מחיקה, שלוש מחיקות, כזה איקסים גדולים, ומה שהם השאירו בסוף זה רשימת מקולת, כאילו, מצד שני אתה מרגיש שיש פה משהו פרודי, שאומר, אנחנו לא רוצים לעשות שום דבר, אנחנו לא רוצים להתיימר.
נכון, אז זה כתב עת שיצא ב-92, והמניפסט הוא אחד הבולטים מבחינה גרפית, השלושה איקסים האדומים הענקיים האלה שמוחקים את הכל, אז מצד אחד יש שם הצהרה, אבל הם מוחקים אותה עם מין איקס ואומרים, אנחנו מראש לא נכנסים למשחק הזה, לא רוצים להצהיר, לא רוצים להבטיח, אנחנו משאירים רק את הרשימת מקולת. מצד שני, כשהם התראינו בעיתונות, כשהם הוציאו את כתב העת, הם דיברו על איזה רצון לעשות מהפכה, איזה בום, הם כתבו, אמרו, לעשות משהו בקצב שנות ה-90, לשנות, והתוצאה הייתה גיליונות ספורים, כתב העת לא החזיק מעמד הרבה זמן, אבל המניפסט של עצמו נשאר מעניין.
לפעמים המניפסט יותר מעניין מכתב העת שצמח ממנו.
לעתים קרובות, כן.
מעניין אותי, למה החלטת לחקור דווקא את הנושא הזה של מניפסטים? איך הגעת לזה?
דבר ראשון, אני תמיד התעניינתי בז'אנרים האלה שנמצאים, בטקסטים האלה שנמצאים בין הספרותי ללא ספרותי. כי מניפסט זה כאילו פובליציסטיקה, אבל יש לו הרבה פעמים איכויות פואטיות, וזה תמיד נמצא באיזה אזור ביניים כזה שנורא מעניין אותי. וגם המתחים האלה, בדיוק מה שדיברנו קודם, בין האנרגיות האלה שדרושות כדי להוציא מניפסט, אתה עושה מניפסט, לבין הפערי זמן המוזרים האלה של להציר על משהו לפני שהוא קיים ולפני שיש לך תנאים לקיים אותו, שאולי עצם ההצהרה היא זאת שבכלל תברא את הדבר הזה, זה יחסים מאוד מעניינים בעיניי. בנוסף לזה, התפקיד הכל כך מרכזי של מניפסטים במאה ה-20, עניין אותי לראות איזה שיירים נשארו לזה עד היום, בעיקר על רקע הצהרות מאוד מאוד רווחות של תם עידן המניפסטים, אין יותר מניפסטים, זה פשוט לא נכון.
זה לא נכון.
משנים צורה.
אוקיי.
את מתייחסת נגיד בספר לנטייה כזאת של מרד שפוף, כפי שהגדיר את זה גדי טאוב, אי רצון ליטול אחריות בתוך המניפסטים, אבל בעצם את אומרת, דברים מאוד השתנו מאז שהוא כתב את זה, הוא כתב את זה ב-97, אלה השנים האחרונות שאת מדברת עליהם, שזה לא, שהמניפסטים מאוד נוכחים בהם.
כן, הוא פותח ממש את הספר שלו ואומר, היום לא נכתבים מניפסטים, מי שלא נוקט עמדה, מי לא מפרסם מניפסטים בכלל. גם בזמן שהוא כותב את זה, באופן אגב מצחיק, הוא בעצמו מפרסם כמה מניפסטים וגם אחרים, אבל מאוחר יותר בשנות ה-2000, בטח ובטח סביב המאבקים החברתיים של 2011, נהיה בוסט חדש של כתיבה מניפסטית, וגם התעניינות בינלאומית מאוד נרחבת, מחודשת בז'אנר הזה, שנדמה אולי שמקומו בראשית המאה ה-20.
תגידי, יכול להיות, לפעמים אתה קורא את המניפסטים האלה ואתה אומר לעצמך, יכול להיות שמי שכתב את זה לא אמר לעצמו, התייחסו אליי בכזה כובד ראש וכזה רצינות, הוא פתח כתב עת, וצריך לכתוב את דבר האורחים, והוא לא לגמרי חשב עד הסוף על כל המשמעויות שעולות מתוך הדברים האלה, ולא אמר לעצמו, אוקיי, מישהו יום אחד, איך אומרים את זה, ידרוש ממני אשכרה לעמוד באחריות של הדברים האלה שכתבתי.
כן, הרבה פעמים, את צודק, אני חושבת בהבחנה הזאת שזה מין חובה, זה נהייתה כזאת חובה. תחשבו על זה, זה כמעט כל כתב עת שיוצא, או כל במה אחרת דרך אגב, כן? מרגישה את הצורך להוסיף לזה איזושהי הצהרה, יש ספורים שלא עושים את זה, נגיד כתב עת מטעם דווקא, שערך יצחק לאור, לא הוציא מניפסט, למרות שהוא כתב את מאוד מאוד פוליטי,
נכון,
לא נפתח במניפסט.
נכון, איך את מסבירה את זה, שהוא לא הוציא מניפסט?
זה באמת שאלה מעניינת, אבל היו חומרים אחרים, נגיד בגיליון הראשון ובגיליונות האחרים, שהיו מין תחליף, למשל שירים. הרבה פעמים יצירה ספרותית, או טקסט פובליציסטי אחר, מאמר, מתפקדים בתור המניפסט, ואנחנו מבינים אותם בתור המניפסט, גם אם הם לא שמים לעצמם את הכותרת הזאת.
כן. הוא גם קרא לכתב העת מטעם, שזה...
זה מניפסט בפני עצמו.
נכון.
נכון, זה מאוד אירוני. כן?
לפעמים
כתב... אנחנו לא מטעם אף אחד, אבל אנחנו תמיד מטעם, נכון. אז נקרא לעצמנו ככה, כן.
דוקטור ננה אריאל. מניפסטים, כתבים של אי נחת על סף המאה ה-21, זה יצא בהוצאת אוניברסיטת בר אילן, אופקי מחקר, ספר מרתק, ופשוט החלק, אפילו החלק האיסופי של המניפסטים בסוף הספר, זה פשוט לקרוא את זה כמקבץ. זה מרתק. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
תודה.
ביי.
ביי.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות.
אתה עדיין מופתע.
תמיד מופתע מזה.
פשוט כמו הצעירים, אתה מדבר עם סימן שאלה.
כן.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות.
אני בתהייה מתמדת לגבי
הזהות שלי. בפינת ביקורת הביקורת? סימן שאלה.
נדבר על הביקורת של קרן דותן? זהו, אני חושב שזה מוצא.
כן.
הביקורת...
תתחיל להשתמש בקצת...
את הבאת את זה למקום הנכון, ואז אני אמרתי, טוב, בואו נפיל את זה לתהום.
פסיק, נקודה,
סימן
קריאה, אגב, עדיף מאשר סימן שאלה.
כן?
אני כל כך... אצלי, כן.
אני לא אדם של סימני קריאה. טוב, בואי נעשה את זה בסימני קריאה. בפינת ביקורת הביקורת שלנו, נדבר היום על הביקורת של קרן דותן בישראל היום, על רעב של רוקסן גיי. הביקורת הזאת התפרסמה ביום שישי האחרון, אבל רגע לפני שנגיע אליה, נגיד שלצד הביקורת הזאת מתפרסם הטור חיי מדף של עורך המדור, עומר לחמנוביץ', והוא כותב שם גם כן, כמובן בשישי, על האוסף הבלתי נראה של שטפן צוויג בתרגומו של גדי גולדברג. אנחנו דיברנו על הספר הזה בשבוע שעבר, וגם דיברנו עם גדי גולדברג השבוע.
אבל לא על הספר.
אבל לא על הספר, על משהו אחר לגמרי, הכל מתחבר אבל. יש שם בקיצור קטע יפה שכותב לחמנוביץ' שעושה לגמרי ספוילר לספר, שאנחנו נמנענו ממנו, אז נשתדל לשמור על הקו שלנו ולהימנע מספוילרים, ורק נגיד שלחמנוביץ' טוען שהספרון הזה, שמספר על איזה פגישה מכרעת בין סוחר ספרים לבין אספן כתבי יד, ועל האוסף המשונה שעומד במרכזה, שכפי ששם הספרון מרמז לא בדיוק קיים, ככה כותב עומר לחמנוביץ', הספרון הזה מלמדנו על המטאפיזיות האינסופית של האומנות. ושלפי צוויג, ההתלהבות התאורה אין לה דבר עם דברים שבגוף, כל כולה זיכרון והיזכרות ושיחה פשוטה המעוררים געגוע ליצירה אהובה. זה יפה?
נכון. ולרוקסן גיי עכשיו, בספר של הרעב, שיצא בהוצאת בבל.
נכון.
אוקיי, נראה שקרן דותן לא התלהבה במיוחד מהספר הזה, שהוא ממואר של גוף ומספר לחייה של רוקסן גיי, כאישה בעלת השמנת יתר חולנית קיצונית, ועל האונס שעברה בגיל 12, שגרם לאותה השמנה כערס עצמי של הגוף שלה. דותן כותבת שחלקו הראשון של הספר, שבו מסופר על מה שעברה, ועל האופן שבו פיתחה את מנגנון המחיקה העצמית שלה, מטלטל. אבל בהמשך משהו נחלש. לאורך פרקים משמימים במיוחד, היא שוקעת בפירוט תפריטים וחישובי קלוריות, להראות עד כמה ההרזיה בלתי אפשרית לה. אני רוצה שיבינו אותי, היא כותבת, והצורך להבהיר מדלדל את כתיבתה. היא בזה לספרי עזרה עצמית פופולריים, המגישים לקורא האמריקאי סיפור רהוט של ניצחון והבראה. אבל מבלי משים, הספר שלה לא רק כתוב באותם דפוסים צורניים, כמו ספרי עזרה עצמית. כתיבה רהוטה, בגובה העיניים, פרקונים קצרים עם פאנץ' ברור, אלא גם חולק את אותו מבנה רעיוני החותר לניצחון והבראה. הגם שמסוג אחר. אצל גיי הניצחון הוא בהכרה שמותר לוותר על המאמצים הסיזיפיים להרזות, שיש להפסיק להרשות לאחרים להטיף ולנדנד, ולדרוש מהם יחס מכיל והוגן.
זה סיבוב לוגי מרשים שקרן דותן עושה לדעתי. קצת מראה בדיוק מה שרוקסן גיי טוענת, שאי אפשר כמעט לשכנע אנשים לצאת מהעקרונות החברתיים של שיח על שמנים, שיש צורך כזה לקטלג אותם, ולא יעזור לרוקסן גיי כלום. לא משנה שהיא מעבירה עשרות פעמים כבר בהתחלה, שזה לא סיפור של ניצחון. קרן דותן ושאר החבר'ה התעקשו, ואני חייב להודות, אני לוקח צעד אחורה, אני חייב להודות שההשוואה לספרי עזרה עצמית בספר הזה, בהשוואה הזאת יש משהו, אני כן מסכים עם זה. לא העצות או מדריך לחיים נכונים, את זה רוקסן גיי ממש לא עושה לדעתי, אבל באמת בסגנון הקצר והפנצ'י של הפרקים של האופן שבו היא מדווחת על חוויות החיים שלה, שהובילו אותה לתובנות כלשהן, יש משהו שמזכיר את הז'אנר הזה. ואולי זה מה שמבלבל כאן, כן? כי אם זה ספר עזרה עצמית, הוא חייב לבטא ניצחון, לא? כאילו מה, אנחנו נקבל עצות מלוזרים? זה לא. חייב להיות ניצחון בסופו של דבר. אולי לדותן ובכלל לקוראים, קשה לקבל ספר שיש פה את המאפיינים האלה של כתיבת עזרה עצמית, בלי נקודת המוצא של ספר כזה, שהיא הניצחון וההתגברות, ובלי המטרה הזאת של ללמד אחרים.
דותן ממשיכה וכותבת שכמו בהרבה ספרי עזרה עצמית, גם ספרה של גיי, בייחוד בחלקו השני, רווי בסתירות ועמוס בנאומים דידקטיים מעיפים על הקשר בין רזון לבין דיכוי האישה. היא לועגת לכל מה שמעודד הרזיה, כולל פרסומת ליוגור דל שומן, ולדימוי האישה הרזה המחכה לפרוץ מתוך האישה השמנה. עם זאת, בסופו של דבר גם היא חושבת, ובמונחים די דומים על האישה הרזה שהייתה יכולה להיות, ואפשר לציין שאחרי פרסום הספר, עברה רוקסן גיי ניתוח לקיצור קיבה.
היא מסיימת את הביקורת שלה ככה. באף שרעב מוגדר כממואר של גוף, הוא ממעט לעסוק בגוף עצמו. לא רק משום שהוא מתמקד בטראומה הנפשית, אלא משום שהוא לא מתעניין בתופעות הקצה של הגוף המתענג והסובל, שנמצאות מחוץ לרטוריקה השטוחה של ספרי עזרה עצמית. כך, עם כל העניין שהוא מעורר, הספר הזה משאיר את השאלה על האופן שבו אפשר לכתוב את הגוף פתוחה. לי נדמה שיש בספר הזה כל מיני סתירות פנימיות, שרוקסן גיי חיה בתוכן בנוחות יחסית, אבל לדותן קשה לקבל, וזה לא אומר שהספר טוב או רע, פשוט אלה סתירות שאולי מובנות בספר, וקרן דותן מתקשה לקבל, וזה כאילו יש, זה צריך להיות דבר אחד וברור, ואם זה לא דבר אחד וברור, אז צריך לאנוס את זה לתוך הקטגוריה.
טוב, באופן מאוד לא מפתיע, אני לא מסכימה עם מילה אחת ממה שאמרת, אני דווקא מסכימה עם קרן דותן. אני חושבת שיש איזה בלבול כרגע בקרב נשים, בשיח הפמיניסטי, בכל הנוגע לדבר הזה של אל תיגעו לי בגוף, אל תגידו לי שאני שמנה מדי, ואל תגידו לי שאני רזה מדי. רוקסן גיי, אישה מאוד מאוד כועסת, אפשר להבין את זה ביחס לביוגרפיה שלה כמובן, אבל היא מתבלבלת בין הכעס שלה על היקום, המוצדק פעמים רבות, לבין הדבר הזה שנקרא השיח הפמיניסטי שנוגע לגוף. בטח בקשר לדבר הזה הפשוט שנקרא מגפת האוביסיטי בארצות הברית. היא מתקוממת על כך שקוראים לזה למשל מגפה, כי היא כותבת, אם זה מגפה אז צריך להדביר אותי, אותי ממש, את הגוף שלי, את רוקסן גיי, אבל אני חייבת להגיד, אני מאוד מצטערת, אין מה לבלבל את כל הדבר הזה עם דימוי גוף חולניים, נגיד, למשל של תעשיית האופנה והקוסמטיקה. רוקסן גיי שקלה משהו כמו 288 קילו. זה משקל שהוא מחלה. לא בכדי עברה בסופו של דבר ניתוח לקיצור קיבה, זה משקל שהוא מסוכן לך, זה לא קשור לדימוי של אישה רזה או לא רזה. אגב, זה כמו השאנר הזה הפוך, ההופכי, של נשים שאומרות בשם הפמיניזם כמובן, אל תגידו לי שאני רזה מדי, כי אני פשוט כזאת. זה שיח שהוא לא נקי, והוא בעיניי מלא ניצול של השיח, באיזשהו אופן. אני די הזדהיתי עם הביקורת של קרן דותן, הדבר שרוקסן גיי לא יוצאת ממנו בסופו של דבר, וזה מצער אותי לומר, הוא השיח הקורבני. זה שאנחנו חיים בעולם שמסתכל לנו ושופט אותנו, מייחס לנו לצלחת ומבקר אותנו, זה דבר אחד, אבל כשאתה הולך לרופא, בין אם אתה גבר ובין אם את אישה, ואתה שוקל 200 קילו ויותר, והוא אומר לך שאתה צריך לרזות, אין כאן, לא קשור לפמיניזם, אני מאוד מצטערת. אנחנו חיים בעידן בולימי של צריכה והאבסה. כדאי להסתכל על זה ביושר, לא להתחבא מאחורי אג'נדות פמיניסטיות, על גוף וסתירה פנימית, שחיים איתה בשלום, כי לא חיים איתה בשלום, זה שקר. לא חיים בשלום עם משקל עודף כזה, כמו שהיה פה במקרה הזה, וזו עוד מחלה שמקצרת את חיינו. כשמדברים למשל על למגר את הסרטן, מלחמה בסרטן, נכון? אז אף חולה סרטן לא אומר, למה אתם אומרים מלחמה בסרטן? מה, אתם נלחמים בי? כי לי יש סרטן. לא, אנחנו לא מנסים למגר את חולה הסרטן, אלא את המחלה.
נכון.
כל דבר אפשר לסובב על העוקם.
זה בדיוק מה שרוקסן
גיי
אומרת.
וגם אתה, לא. אתה מסובב את מה שקרן דותן אמרה על העוקם.
לא נכון.
והכל זה דבר פמיניסטי. כשאני הולכת עם העגלה, כשפעם הלכתי עם העגלה של הבת שלי ברחוב, כשהייתה תינוקת, ונשים מכל מיני כיוון העירו לי למה היא בלי כובע קרלה, אז אפשר לעשות מזה איזה אג'נדה פמיניסטית, במקום להגיד, טוב, תראו, אנחנו פשוט חיים בעולם של מלא פולנים שמתערבים בימים שלא שלהם.
אני חושב שרוקסן גיי בדיוק אומרת את זה. היא לא חיה בשלום עם הגוף שלה. היא אומרת את זה במפורש, לא חיה בשלום עם הגוף שלי. זה לא סיפור על קבלה עצמית, וזה לא סיפור על זה של להגיד של להיות big is beautiful, ואל תגידו לי איך לחיות את החיים שלי. זה בדיוק לא מה שהיא אומרת. היא אומרת, אני הסתירה היא שאני רוצה להיות פמיניסטית רעה, כמו שהיא קוראת לזה, להיות רזה ויפה. ומצד שני, אני לא רוצה את החיתות הזה בצלחת, וזו סתירה לכאורה.
לא, אבל החיתות בצלחת לא קשור לעניין. מחטטים בצלחת של כל אחד מאיתנו, כל אחד, נכון? בעיקר על אנשים שונים, אוקיי?
אני אומר שזה לא קשור.
שונה, אבל גם אם אתה לא שונה, גם אם את סתם אימא שהולכת עם ילד, מהירים לך למה הוא לא לבוש. כי אנחנו חיים בעולם כזה שמחטטים לנו, כל אחד מחטט בצלחת של האחר.
אני חושב שמה שהפריע לקרן דוטן זה העובדה בדיוק שרוקסן גיי אומרת, זה לא סיפור על ניצחון, ומצד שני, אני לא משלימה עם הגוף הזה, ומצד שני אני כן נאלצת להשלים איתו, כי זה מה שיש לי, ואני לא מצליחה להיאבק בדבר הזה, אז אני כן אעשה ניתוח לקיצור קיבה. היא כל הדברים האלה בפנים, כל הדברים האלה שאמרת נמצאים בתוך רוקסן גיי, ואפשר לא לאהוב את הספר שלה, יש שם הרבה דברים שמבאסים בעיניי גם בספר הזה. אני מסכים איתה שיש שם איזה חזרתיות ומניפסטים כאלה, אם כבר אנחנו חוזרים לזה, וכל מיני אמירות קצת ריקות, אבל הסתירות האלה, זה נדמה מה שהפריע לה, לדעתי.
אוקיי, בפינת גנזים היום קצת ענייני כספים ופרנסה, יש לנו מכתב של יהודה אלת ברקוביץ', כפי שפורסם בבלוג של מכון גנזים. במכתב הזה יהודה אלת ברקוביץ' נעלב משכר הסופרים הזעום שקיבל מאגודת הסופרים על סיפור שפרסם במוזניים. היום לדעתי מפרסמים סיפורים במוזניים בלי לקבל שקל בכלל, אבל בסדר.
זהו, אל תהיה
אז
פונק.
אז זה עוד היה נהוג.
פונק.
אז שילמו, אתה יודע. כך הוא כותב. זה מכתב פשוט נפלא.
כן.
קבלו נו בחזרה את זנב הלטאה ששלחתם לי במקום שכר סופרים. על סיפורי ולסיפורי שטר המזל. ללא התנצלות כלשהי מצידם. אם לשכר סמלי, יכולתם להסתפק במועט שבמועט במיל אחד. ואם לשכר סופרים ממש, לא תצאו ידי חובתכם גם בכפליים. אם כך ואם כך, רואה אני במעשה קלוקל זה שלכם, מידה של חנוונים פעוטים. ואין לי אלא להתחרט על שנעניתי לבקשתם של שני עורכי עיתונכם. ושלום על ישראל ועל רבנן, בכל הכבוד הראוי, יוד דלת ברקוביץ'. נספר זנב לטה. יוד דלת ברקוביץ' הוא כמובן יצחק דוב ברקוביץ', סופר ומתרגם, הוא היה גם החתן של שלום עליכם. הוא תרגם את מרבית כתביו של שלום עליכם מיידיש לעברית. הוא זכה פעמיים בפרס צ'רניחובסקי לתרגומי מופת, פעמיים בפרס ביאליק, בשנת 1958 קיבל את פרס ישראל לספרות. זנב לטה.
מהבלוג של גנזים נראה שלפחות בתקופות מסוימות היה שווה להוציא ספרים דווקא ביידיש.
נכון.
כך כותב יצחק בר יוסף מהבלוג של מכון גנזים. על השוק התוסס של ספרות יידיש אפשר ללמוד מחוזה נדיב שחתמה ב-1908 הוצאת דיוולט בווילנה עם הסופר המתחיל זלמן יצחק אנוכי, הידוע כזין אנוכי. החוזה התגלה היום בארכיון אגודת הסופרים גנזים על ידי החוקר דוקטור רפי צירקין סדן מהאוניברסיטה הפתוחה. החוקרת הפעילות הספרותית הערה שהייתה בתחילת המאה הקודמת בעיר הומל שבבלרוס. זהו החוזה הראשון של זין אנוכי להוצאת ספרו, אני מקווה שאני אגיד את זה נכון, שננסה בכלל, צבי שן הימל און ארד, בין שמיים וארץ, בטוח אמרתי את זה לא טוב. יצא לאור בעברית עשרות שנים לאחר מכן בהוצאתם עובד. עכשיו מה שמעניין, על פי החוזה קיבל המחבר 30 רובה לכל גיליון דפוס, 60 עמודים. בלי קשר, לכמות הספרים שמחר. לאחר שימחרו 2750 עותקים מהמהדורה הראשונה, יקבל הסופר תשלום חודשי של 20 רובל, סכום מכובד באותן שנים. דוקטור צירקין סדן מסביר כי השוק של ספרות יידיש ועיתונות יידיש פרח באותן שנים, והסופרים זכו לקבל לקהל קוראים גדול ולרווחים נעים. גם היום, אם אתה מציע לסופר חוזה כזה, אני חושב שהוא ייקח אותו בשתי ידיים.
בהחלט. בפינת הסטטוס היומי נקרא הסטטוס של פרופסור ניסים קלדרון, שמחזיר אותנו בצורה פואטית אל מותה של הסופרת עמליה כהנה קרמון. מותה שנודע לציבור שבועיים אחרי שהתרחש, שזה היה מין משהו שהציבור תמע עליו, כי אנחנו רגילים לדעת הכל.
ומיד.
בנשימות האחרונות של בן אדם כבר מוציאים הודעה לתקשורת.
או כותבים על זה בטוויטר או משהו.
אוקיי, אז כך כותב פרופסור ניסים קלדרון. עמליה כהנה קרמון צלצלה אליי פעם אחת. עד אז היא לא צלצלה. היינו חוזרים יחד מפגישות של סימן קריאה, גרתי לידה והייתי מלווה אותה לרחוב נחשון, קרוב לחוף מציצים. היא גרה שם, אבל הייתה עוצרת בפינת רחוב הירקון, ורומזת שאת 20-30 המטר האחרונים היא תלך לבדה, למרות שהרחוב היה חשוך ולא נעים בגלל הרוחות החזקות מן הים. היא הייתה מדברת לאט, מסבירה, מבהירה. הדיבור שלה היה שונה מאוד מן הכל בסיפורים שלה, שלא רק אני הערצתי. כבר היה סביב המעגל של השתאות מן הסיפורים שנאספו בכפיפה אחת. שם העברית הייתה חסכונית, והמחשבה הייתה מדלגת אל גבול הלא ברור, והרגשות היו הולכים ונעשים דקים כמו עיפרון שמתחדד יותר ויותר. היה בסיפורים שלה גם איזה גוון של מכאן ולא מכאן. שנים שעשתה באירופה עם בעלה וילדיה, השאירו בסיפורים שלה, גם כשהנוף היה ישראלי, איזו נגיעה של ריחוף מעל פני הקרקע. אהבתי את שמות הסיפורים. לבנות לבית בארץ שנער, או עז לבנה חבלבה על דרך כזוהרינות. כאב של אהבה עבודה ומסרבת לבכות היה עובר בסיפורים כמו תפר דק. כשהיא צלצלה, היא ביקשה להיפגש כדי לשוחח בלובי של מלון דן. באתי. היא ידעה שעמדתי להתחתן אז, ואז לאט, בלובי המלוקה כזה, שהיה מקום מוזר לשיחה, היא הסבירה לי כמו מורה, למה לא נכון לי להתחתן. היא ידעה שלא אקשיב לה והתחתן, וחזרה כמה פעמים על יום אחד תדע שטעית. זה לא היה אישי. רק ספרות חיברה בינינו, רק על ספרות דיברנו, זה היה מקצועי. עצה של בעלת מקצוע. היא אמרה לי, אתה רוצה לכתוב, וזה לא הולך ביחד עם חיי ניסויים. אתמול ציטט אברהם בלבן את אחד הבנים שלה, הוא מתייחס למה שבלבן כתב בארץ, את אחד הבנים שלה, שהמשפחה לא ראתה צורך להודיע לקוראים שלה שהיא מתה. הבן הוסיף הסבר שהם דאגו היטב לאימם, אבל אין למשפחה שלה כלום עם הסופרת שהייתה אימם. קראתי את זה ונזכרתי שהיא הזהירה אותי שלא אתחתן.
איזה יופי של סטטוס, באמת. זה כתוב נורא נורא יפה.
חד.
חד מאוד.
די חד.
חד מאוד. אני לא יודע, זה נכון שמי שרוצה לכתוב זה לא הולך ביחד עם חיי נישואים?
עדיף לא להיות נשואים, אתה רוצה לכתוב, ברור.
זה נכון, זה דורש המון זמן.
אבל זה לא הנקודה פה.
לא, זה לא הנקודה.
הנקודה פה היא אחרת. יש כאן איזו טרוניה כלפי המשפחה שלה, שאגב, אני לא בטוחה שהיא אני מוצאת, בהתחלה זה די דהים אותי שהם לא הודיעו, ואחר כך חשבתי שיש בזה איזשהו קסם מסוים. כלומר, אנחנו לא חייבים לדעת הכל כל כך מהר. ואגב, בעיתונות העולם יש מין דבר כזה לפעמים שאתה יכול לקרוא פתאום בניו יורק טיימס, שאיזה סופר מת לפני שבועיים, כך הודיע כעת משפחתו, הוא נקבר. הם הודיעים אחרי הכל, אחרי שהוא כבר נקבר, הם מספרים על חייו. כאילו, זה לא חייב להיות בעידן האינטרנט, שהבן אדם, הסניטרים עוד מובילים אותו לחדרה הקירור, וכבר יוצאת הודעה לעיתונות.
אני לא חושב שזה רק עידן האינטרנט, אני חושב שזה גם נטייה מאוד ישראלית, שכאילו ברגע שרואים מישהו מגיע לפתח הדלת, מיד השכנים באים ואומרים, אוקיי, מה קרה? צריך לדעת, דופקים בדלת, רגע, מה, אבל מה התרחש שם?
לא, וגם תחשוב על הדבר הזה שכאילו, אם אתה לא משפחה ציבורית, נכון, יכול להיות שהאימא שלך הייתה סופרת, גדולה, אבל אם אתה לא אדם כזה, והמשפחה לא בעין הציבור, אז נגיד, הרעיון של לפרסם הודעה לעיתונות, אנשים לא עושים את זה, הם לא פשוט מודיעים בצורה כזאת, אז אולי הם לא...
אני חושב שמה ש...
ואני גם חושבת שיכול להיות שהאנשים האלה רצו שלא יבלבלו להם את המוח בהלוויה ובשיבה.
זה מה שהם לא רוצו, הם לא רוצו. הם ידעו בדיוק מי זאת אמא שלהם, והם ידעו בדיוק שזה חשוב לציבור, לחלק מהציבור בישראל, ולא רצו את ההתקודות.
ואני מחבבת את זה דווקא, את זה שהם לא רצו את זה. אני חייבת לומר.
אפשר לראות את זה.
אני מחבבת האנשים שלא רוצים להצטרף למועדון, שמצרף אנשים כמוהם.
אנחנו לא ניתן להם, אנחנו נצרף אותם.
לפני סיום, אנחנו נזכיר לכם לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות. אם עוד לא חיפשתם, אינני מבינה מדוע. אנא, חפשו. בקרו גם בעמוד הפייסבוק שלנו, בבקשה, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. תודה רבה לעומר מנחם שליט ושרון לרנר שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות.